אנחנו הגענו למלחמה, אנחנו עומדים בפרק ז. כפי שאמרתי, הפרקים הללו הם פרקים מלוקטים, לא אחד אחרי השני לפי סדר, הם מלוקטים מדברי הרב, שבו הוא התייחס לעניין המלחמה. וכאן המלחמה נזכרת כאן כאילו באיזה פרט מסוים. מתגלה בכנסת ישראל צבא עצמי. הולכים הכוחות ומתפתחים, הולכת ושבה לה החוכמה, הגבורה, היושר, הטהרה הפנימית. הולכת האומה ונבנית, מתקנת להיא לגאולתה, גאולת עולמים, פורחתי ביפת תפארתה. הרב מתאר את מה שהוא רואה. הרב היה כותב את, הרב כתב את הדברים הללו לפני 100 שנים בערך. והתחילה ההתיישבות בארץ ישראל. כבר אחרי קצת ההתחלה, אבל ממש עדיין התיישבות מצומצמת, תוררות של הציונית של לחזור לארץ ישראל, להתגבש כתנועה לאומית, והרב רואה בזה את הופעת האומה, כאילו מחדש, מתגלה בכנסת ישראל צבא עצמי. קודם לא היה, צבא עצמי היה מפוזר, מוסתר, לא גלוי. הולכים הכוחות ומתפתחים. האומה בונה לעצמה כוחות, כוחות לאומיים. הולכת ושבה לה החוכמה כאומה, הגבורה, היושר והטהרה הפנימית. הולכת האומה ונבנית. מתקנת היא לגאולתה. רק הרב ראה את הדברים הללו. לא רק, אבל באופן מיוחד, היו כאלה שאמרו, מה? כל ההתעוררות הזאת כל כך מצומצמת, כל כך מעטה. וגם מי שמסתכל במבט של אדם המאמין, כל ההתעוררות הזאת במדינה מסוימת היא התעוררות של חול, המנהיגות של כל ההתעוררות הזאת היא מנהיגות הראשית, היא מנהיגות שרחוקה מתורה ומצוות, שמתרחקת והולכת אולי אפילו מתורה ומצוות. איך אפשר לראות כאן את הבנייה של האומה כפי שצריך להיות? אבל הרב רואה לעומק. זהו תהליך שהולך ונבנה עם אולי סיבוכים, אולי קשיים, אולי מורכבות, אבל כאן הולך תהליך של בניית האומה לגאולתה. מתקנת היא לגאולתה, גאולת עולמים, גאולה שלמה עצומה. פורחתי ביפת תפארתה. כל צעד קטן בדרך הגאולה, הרב ראה זה כדבר גדול מאוד, כי זה חלק מתיקון העולם, מתיקון העולם במלכות שדיים, מתיקון האומה הישראלית. כל דבר שהוא חלק מדבר ענקי, אז הוא ענק, אפילו פרט אחד מזה. לכן כל איזושהי התקדמות כלשהי, הרב היה הולך ברחובות ירושלים ורואה בניין שנבנה, מלא שמחה עצומה. הבניין הזה מסמל בעצם תהליך, תהליך גדול ועצום וארוך. אמנם יש כאן סימן קטן, אבל לדבר מאוד מאוד גדול. וכך הרב מתאר את זה. מתוך המון גלי הצרות העוברים עליה, מכל הגויים, מכל הנפוצות, היא מכניסה הון רב, דעה ומעוף הבטה למרחקים, ומוסיפה את הצדדים התיאורים שמבחוץ על רכושה העצמי. כלומר, התהליך הזה של התכנסות האומה, התגבשות האומה, שזה בא אחרי המון גלים, גלי צרות שעוברים עלינו, מכל הגויים. אומר הרב, צרות, נכון, אבל מכל זה היא מכניסה אומרה. אנחנו רכשנו הרבה ניסיון, הרבה חוכמת חיים, הרבה הבנה, דווקא מתוך הצרות. הם מחסנים אותנו, מפתחים לנו את ההתבוננויות, ומוסיפה את הדדים התיאורים שמבחוץ, הרכושה עצמי. כלומר, באים מקצווי ארץ, ובכל מקום יש בכל זאת דדים טובים שאפשר ללמוד מהם, והיא זה מוסיפה לרכושה עצמי. בעצם הרב גם במקום אחר מזכיר את העניין הזה, יצאנו ממצרים ברכוש גדול. ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. הלכנו למצרים, השתעבדנו, אבל גם יצאנו ברווח. יצאנו ממצרים ברכוש גדול, לא רק ברכוש כלכלי, בממון רב, אלא גם ברכוש רוחני. כלומר, הניסיון שרכשנו, ההתמודדויות שעברנו במצרים, הם גרמו לנו שאנחנו פיתחנו הרבה הרבה כוחות רוחניים, וזה הכשיר אותנו למטרה, למגמה העתידה, להיות עבדי השם. הרב מתאר כמה דברים שרכשנו במצרים, הרב בהגדה של פסח. עבדים היו לפעמים במצרים, וגם מקודם, מי עובד אבי, מכל דבר שבעבר לא היה טוב, שהיה קשה בעצם, אבל בעצם אנחנו יצאנו אחר כך ממנו עם רווחים גדולים מאוד. וגם הגלות האחרונה, קשה, ארוכה, אבל הפיזור הזה בין האומות, בכל זאת יש בכל מקום ומקום איזושהי תכונה, איזושהי מעלה, כי אמנם תורה בגויים אין, אבל יש חוכמה בגויים, אולי יש גם נימוסים בגויים שאפשר ללמוד מהם. הנהגות מסוימות שאפשר בגויים. לא, זה לא תורה. זה לא אמונה. אמונה אין בגויים. תורה אין בגויים. כלומר, דבר השם מעל המציאות אין. אבל חוכמת הטבע וההתנהגות וכדומה, יש. ויש מקום ללמוד מהם דברים שהם פיתחו. אז אנחנו, אומר הרב, מוסיפה, האומה חוזרת לעצמה, ומוסיפה את הצדדים התיאורים שמבחוץ, הרכושה עצמי. קינת עם מתגברת, כלומר, קנאות לאומית, הרצון לפתח את האומה כאומה, הכרת עצמותה מתגדלת, היא כבר יודעת, היא יודעת כבר שיש לה ארץ. פתחום נזכרה אחרי 2000 שנות גלות, וזו התעוררות לרצות את ארץ ישראל. כתמיד ביקשנו, אבל זה נשאר כאילו בתיאוריה, כאילו במופשטויות. כבר נעשו לפעמים תיאוריות אידיאולוגיות שארץ ישראל זה משהו מופשט, אפשר את המופשטויות הזאת גם בחוץ לארץ. כאילו, אדם יגיד, אני מקושר עם ארץ ישראל בחוץ לארץ. זה, וארץ ישראל היא מציאות ממשית. היא יודעת כבר שיש לה ארץ. שיש לה שפה, מתחילים לדבר לשון הקודש, בשפה העברית. מקודם השפה הזאת לא הייתה שפה שאפשר היה להשתמש בה ביום יום. זו שפה של ספרים. מתחילים לחדש את השפה. ספרות שיש לה צבא. היא התחילה להכיר במלחמת עולם. זו הרב מדבר על מלחמת העולם הראשונה. מלחמת העולם הראשונה גייסו גדודים, קראו לזה גדוד הפרידות או משהו כזה, גדוד העברי בארץ ישראל, שגם אנשים בארץ ישראל השתתפו במלחמה. אז יש לנו איזה גדוד שהוא יהודי. לא היה כדבר הזה כל ימי הגלות. אומנם הגדוד הזה הוא משרת בצבא האנגלי, הוא לא משרת עדיין בצבא העצמי שלנו, אבל כבר יש איזו התחלה. היא התחיל, כן? ועל כולם יודעתי, כלומר יש ידיעות, כל הידיעות שהרב דיבר עכשיו זה ידיעות חיצוניות. הגיבוש החיצוני הלאומי, השאיפה לארץ, השאיפה לשפה וכו', אבל על כולם יודעתי שיש לה אור חיים מיוחדים, שמאתרים אותה ומאתרים את העולם כולו על ידה. ועל ידי כל זה יחד יודעתי את חוסנה כי עוז לה באלוקי אמת. כלומר, המשפט, תחילת המשפט הזה, יודעת שהיא, יש לה מעלות רוחניות מיוחדות, שמייחדים את עם ישראל מכל העמים. עוד לפני שאנחנו מדברים על תורה, עם ישראל הוא עם מוסרי יותר, חכם ונבון יותר, מקבל יותר פרסי נובל. יש לו, הוא בולט, אין מה לעשות, הוא עם מיוחד. יודעת שיש לה אור חיים מיוחדים, שמאתרים אותה ומאתרים את העולם כולו על ידה. ועל ידי כל זה, יודעתי את חוסנה כי עוז לה בלוקמת, והכל מפני שהיא כוחה ועניינה בקשר לריבונו של עולם, שקדוש ברוך הוא נותן לנו עוז. הוא נותן עוז ותעצומות לעם. מה? אצל הרב היא מתגלית. האומה זה לא כל אחד ואחד באופן אישי. יכול להיות שכל מה שאומר כאן הרב לא הרבה אמרו וראו. רק הרב, היו עוד אנשים שגם כן היו מלאים בשאיפות החלוציות, האידיאליסטיות, הציוניות, לבוא לארץ ישראל. אבל זה היו בודדים. והרב יותר מכולם, והרב מתבונן בעומק העומקים, ויודע שכל מה שיש, כל התרוממות הזאת, כל ההופעה הלאומית הזאת, כל ההתעוררות, היא הכל בעצם, הכל מתחיל מזה שעם ישראל הוא עם השם. והקדוש ברוך הוא החל להשיב את עם ישראל אליו, אל הארץ. זה לא איזו התעוררות לאומית חיצונית של תחושה שצריכים למצוא בית לעצמנו, כן, מקלט, כמו שהגדירו אחרים במבט חיצוני, שעם ישראל סובל בגלות, אז הוא צריך למצוא לעצמו מקלט בארץ. אלה שחשבו כך, הם היום מאוד מתוסכלים. מי שחשב שהתפקיד של הציונות זה לפתור את בעיית הצרות היהודיות, היום הוא ממש מתוסכל. הוא לא יודע מה לעשות עם זה. כי הציונות היום היא עצרה את הבעיות. יהודים מחוץ לארץ, בסדר, כל מיני, יכולים לחיות בשקט. אבל, ובארץ, הכי צרות יש ליהודים. האויבים הקרובים רוצים את רעתנו, והרחוקים רוצים את רעתה של מדינת ישראל. והיהודים בכל העולם נסבלים. האנטישמיות מרוכזת היום כנגד מדינת ישראל. הציונות רצתה לפתור את בעיית האנטישמיות, והיא יצרה את ההמשך שלה. אז מי שחשב שכל המגמה של הציונות היא באמת לפתור את הבעיה, הבעיה החיצונית, הוא עכשיו מתוסקה. ולכן באמת יש כאלה אנשים שהם חושבים שהמדינת ישראל צריכה להפסיק להיות מדינה יהודית, כדי עוד פעם לפתור את הבעיה של הצרות של העם היהודי. שתהיה מדינה לכל אזרחיה ולא תתייחד כמדינה יהודית, אז זה יכול להיות שאז מצבנו ישתפר. הכל בגישה החיצונית. אבל עכשיו מתברר למפרע שכל התהליך הזה הוא היה תהליך כמו שהרב ראה אותו. זה לא תהליך של פתרון חיצוני. זה תהליך של שלבים, שלבים של מגמה של גאולת ישראל. ואנחנו הולכים לקראת הגאולה הגדולה, ותיקון עולם במלכות שדי. ודרך זה עוברים כל מיני התמודדויות, וצורך להתגבר על אתגרים קשים, אבל בעצם עם ישראל, אפשר להתווכח על זה שהוא הולך ונבנה, שהוא הולך ומתעצם, הולך ומתחזק, את הבעיה החיצונית אולי לא נפטרה, אולי קצת כן נפטרה, אבל התוכן הפנימי שלו הולך ונבנה, הולך ומתחזק. יש כאלה שרוצים שתהיה מדינה על כל אזרחיה, אז הם כן, גם כמו שאמרתי היום, מוצאים את זה לשם שמיים. כדי שהעם היהודי לא יהיה בצרות. אם מדינת ישראל תהיה מדינה דתית, אז השנאה אליה תגבר מאוד מאוד. ובאמת המאבק יתברר שהמאבק הוא רוחני דתי, זה מאבק שורשי. זה מה שקרה לי פה. כן. אז, אבל אי אפשר לעצור את המהלך. והמדינה הולכת ונעשית מדינה יותר מאמינה, הולך ומתקרב לאמונה, הולך ומתחזק, והמבט שהרב ראה לעומק הולך ומתרחש לנגד עינינו. גם היום לא כולם רואים את זה. גם היום יש כאלה, גם בציבור הדתי החרדי, שחושב שהמצב הוא לא משתפר, הוא הולך ורע. אבל מי שמסתכל בעומק, רואה את הדברים שלא בחיצוניות. חיצוניות אפשר לראות כל מיני קלקולים שלא היו פעם. אבל בפנימיות, העם הולך ומתקרב לאמונה. נמשיך.
מה? זה כאילו בעל נגילה. מה מסביר כאילו בעומק? יש פה רצון באמת
להתקשר. האומה, אתה יודע מי זה האומה? האומה יודעת. לא אתה, אני, הפרטים. כלל ישראל. מי יודע מה כלל ישראל יודע?
מה זה כלל ישראל?
מה?
מה זה כלל ישראל?
כלל ישראל. מה זה כלל ישראל? כלל ישראל זה מה שאם אתה מאסף את הכל ביחד, ואת התחושות הכלל של כולם ביחד, ורואה את העומק המשותף של כולם, זה כלל ישראל. ובשביל זה צריך משקפיים מיוחדות. יש פסיכולוג שיודע לראות את הנפש הפרטית, ויש פסיכולוגיה ציבורית, שאדם יודע את נפש האומה, מה האומה רוצה. והרבה פעמים אדם חושב שהוא רוצה דבר מסוים, מה להתייעץ אצל, יועץ אצל פסיכולוג, ואומר לו, אתה חושב שזה אתה רוצה, אתה בעצם רוצה דבר אחר. אתה לא יודע מה שאתה רוצה. והוא מכוון אותו לרצון שלו, האמיתי, אם הוא מוכן לקבל את הצוותיו של הפסיכולוג. אז גם באומה, הפסיכולוג הלאומי זה הרב, והוא אומר, מה האומה רוצה? הוא יודע מה היא רוצה. והראיה, תראו, במשך הזמן זה יתברר לכם. אז יש כאלה שכבר עכשיו תופסים את דברי הרב, יש כאלה שיקח להם עוד כמה זמן. אבל תראו לאן זה הולך. וזה בעצם מה שקורה מההתחלה. סוף מעשה ומחשבה התחילה. מה שקורה בסופו של דבר, בסוף בסוף, זה בעצם היה מה שרצו מההתחלה. אבל לא היה גלוי הדבר הזה. ואחר כך זה הולך ומתברר. נמשיך. יש לנו כבר צבא. זה מה שקשור. נחתם אבון שופכי הדמים. באמת אולי אני קצת אתייחס למה שאתה אמרת יותר בהרחבה. הרב היה... הרב ראה בגדוד הזה, הנה התחיל, ואוטוטוטו, עוד מעט יהיה לנו ממש צבא. והנה, הנה, באמת נהיה לנו צבא. לא עברו 30 שנה, מאז, 30, כמה זה שנים? מתרה, בשנים האלה, ועד תפשין ח', יש לנו כבר צבא. גם לפני כן היה לנו קצת צבא, אבל לא לגלי, המחתרות וההגנה. אבל זה, ככה זה מתחיל. זה מתחיל בגדוד נהגי הפרידות עדיין מסונפים לצבא האנגלי. אבל זה מתחיל. ואחר כך התגלה שיש לנו צבא גם גדול. עכשיו יש לנו צבא הכי חזק בכל המזרח התיכון, אם לא יותר מזה. אולי גם אירופה. עכשיו אנחנו רואים פרק אחר. סגנון אחר לגמרי. מבט אחר על המלחמה. יש דדים שונים של הסתכלות. מקודם הרב דיבר על מה יוצא טוב ממלחמה. כי מכל דבר צריך לצאת דבר טוב. וכאילו לא התייחס בהרחבה לקשיים שהמלחמה גורמת, אלא ללמוד גם מלחמה שבעצם מכל צדדיה היא לכאורה נראית מאוד שלילית, יש בה צדדים חיוביים. היא מוציאה את הכוחות הלאומים מן הכוח אל הפועל, האומות של נלחמות הן חייבות לפתח מוטיבציה למלחמה והתבוננות, למה הן נלחמות, ועל ידי זה הן מגלות את הייחודיות שלהן, וזה... וכמו שאמר הרב מקודם, בעל מלחמות זה רזקות, מלחמה עושה בירורים חשובים. עכשיו, הסתכלות נוספת. נחתם אבון שופכי אדמים. מלכי אדמה הזידים וכל מרגיזי ארץ. לא יכופר לארץ אדם אשר שופך פגים בדם שופכו. והכפרה מוכחת לבוא. ביטול כללי לכל מכונות התרבות של עכשיו, עם כל שקרן ותרמיתן, עם כל זוהמתן הרעה ועושן הצפוני. כלומר, הרב מסתכל על המלחמה ואומר, התפקיד של המלחמה זה באמת לסלק את הקלקולים, להניש את החוטים כדי לחפר על הארץ. נחתם אבון שופכי אדמים. אבונם נחתם. מלכי האדמה הזידים וכל מרגיזי ארץ. לא יכופר לארץ לדם אשר שופך בה, כי אם בדם שופכו. והכפרה מוכרחת לבוא. ומהי הכפרה? ביטול כללי לכל מכונות התרבות של עכשיו. כלומר, המלחמה הזאת תפקידה לבטל את התרבות המוטעת הרי. עם כל שקרן ותרמיתן, עם כל זו המתן הרע והאוסן הצפוני, התרבות השלילית, העבודה זרה, הקלקולים, כל התרבות המתעללת בצלצלי שקרים מוכרחת להיכחד מן העולם, ותחתיה תקום מלכות עליונים קדישים. אורם של ישראל יופיע, לכונן עולם בעמים בעלי רוח חדשה, בלאומים אשר לא יגוריק ולא ירגזו עוד על השם ועל משיחו. על אור חיי העולם ועל התום והאמונה של ברית עולמים. כלומר, התהליך הזה שמתרחש עכשיו, בעצם זה תהליך של הרס של הקלקולים, הרס של הרע, ביטול של הרע, ותחתיה, כשהרע מתבטל, קם תחתיו המהלך הטוב. מה? אורם של ישראל יופיע. מלכות עליונים קדישין. שוב פעם, הרב מסתכל במבט ארוך, ארוך, ארוך. מה קורה אחרי המלחמה הזאת? אחרי מלחמת העולם הראשונה? העולם מכיר שלעם ישראל מגיע ארץ ישראל. בעצם מה שקרה זה שהעולם הבין שעם ישראל צריך לחזור לעצמו. עם כל המשמעות של זה בסופו של דבר. זה לא ההכרה חיצונית, עם ישראל גם כן צריך מקום כמו כל עם ועם. לא, זה משהו עמוק הרבה יותר גדול, כי ארץ ישראל היא לא ארץ רגילה. היא לא אחת מאשר ארצות. ארץ ישראל היא המקום שכל העולם כולו רוצה אותו, שואף אליו. ואחרי מלחמת העולם, האומות מסכימות ומקבלות את הצהרת בלפור, שלהקים מדינה לעם ישראל בארץ ישראל. בארץ ישראל זה לא, כמו שאמרתי, זה לא החלטה להקים לעם ישראל מקום באוגנדה, או באיזה מקום אחר. זה ארץ ישראל, שכל העולם הנוצרי רוצה אותה, שכל העולם המוסלמי רוצה, והעולם מחליט החלטה, כיוון שארץ ישראל נרבישה מידי הטורקים על ידי האנגלים, מבינים שעכשיו עם ישראל צריך לחזור. זה כמובן נובע לא מעט בגלל ההתעוררות היהודית שהייתה מקודם של הציונות, וכמובן היה התאמצות גדולה מאוד להשפיע על האומה, על האנגלים להציל את ההצהרה הזאת ולקבל הסכמתם של שאר האומות. לרב היה תפקיד מסוים בזה, כי הרב היה אז בלונדון. כנראה שזה לא היה במקרה. אז הרב רואה בהצהרה הזאת לא איזה משהו קטן, משהו מוסרי, שגם לעם ישראל לא יהיה כל כך מפוזר בימים, יש לו גם זכות על מקום לחיות בפני עצמו, אלא משהו הרבה יותר גדול, משהו ענקי. שולף, אם חשבו על זה והעמיקו בזה או לא העמיקו בזה, אלה שהחליטו על זה, אבל זאת המציאות. אז לכן, מה אני מקווה לומר? שמה שהרב מדבר זה מתקיים. תחתיה תקום מלכות עליונים קדישים. הנה הונחה אבן הפינה לעניין הזה. הוצרה ההצהרה הזאת, שיש עכשיו הבריטים מחזיקים את הארץ הזאת כדי להקים במדינה לעם היהודי. רם של ישראל יופיע, לכונן עולם בעמים בעלי רוח חדשה, בלאומים אשר לא יגעו ריק ולא ירגזו עוד על השם ועל משיחו, על אור חיי עולם, על התום והאמונה אשר לברית עולמים. וישראל יראה בעיניו של אומת רשעים, יצעוד על חורבנם של המתעללים באלילים החדשים, כאשר צהל על חורבות בבל ואשור העתיקות. כלומר, עם ישראל יחזור למדרגתו, יעלה למדרגתו, ויראה את עונשם של כל אלה שפגעו בעם ישראל, וכל אלה שהלכו בדרך המקולקלת של אלילים, עבודת אלילים, יש אלילים ישנים, גם אלילים החדשים. אז ידע ויווכח, כי אך בו אל אלוקי ישראל מושיע, ותשועת השם בו תבוא. הנדפת הכוח של הגויים, שקויי כוס התרעילה, מוכרחת היא לבוא. פתח השם את תוצרו ויוצא את כלי זעמו. כלומר, רב מסתכל על המחמה הנוראה הזאת, ואומר, הקדוש ברוך הוא, עכשיו אין ברירה, מוכרחים עכשיו להניש את הרעים, מוכרחים עכשיו לעשות כאן סדר חדש בעולם, מוכרחים לזעזע את כל המציאות, כי היא מקולקלת, היא מעוותת, וצריכים את כל העיוותים ואת כל הקלקולים לבטל ולמחוק. ואת כל נושא העיוותים, לארץ לא יחופר בדם, אלא בדם שופחו. אם עוד תתאמץ אירופה וכל גויה להחזיק מעמד בצביונה, לא באמת ולא בצדקה, את השם לא ידעו ואת דרכיו לא יחפצו ללכת בהם, מצב זה הוא רגעי. הוא אומר, אם בכל זאת יימשך אחרי זה עוד איזו תקופה, שאירופה בכל זאת לא לגמרי אחרי המלחמה הזאת, היא תחזור בה ותבין את הביטול כל התרבות שלה, ותבין שצריכים ללכת אחרי אורם של ישראל. אם אתם תאמץ, מצב זה הוא רגעי ברגעי התולדה. זה יבוא גם כן. יכול להיות שזה יימשך עוד כמה שנים. 10 שנים. 100 שנים. יחלוף. אור התשובה יופיע בהכרח וישליח איש את אלילי כספו ותילי זהבו, וישוב הכל אל טוב השם. כלומר, הרב מסתכל מבט ארוך, 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 ארוך. קשה מאוד מאוד להתרומם למבט הזה של הרב. אנשים מסתכלים על כאן ועכשיו. לא יכולים לראות מבט ארוך, שהנה אנחנו רואים עכשיו איזה זעזוע בעולם, הזעזוע בעולם, רואים את ריבונו של עולם, מנהל את העניינים, ומתחיל או מקדם את התהליכים של המגמה האלוקית בעולם, את תהליכי הגאולה, וכבר מתחילים לראות את מה שיהיה בסופו של דבר, בסוף הדרך הזאת, דהיינו שאור התשובה יופיע, והכל ישוב אל טוב השם. אז תיקח את התרבות האהובית בכל יסודותיה, ספריותיה, תיאטריה וכל מכונותיה, וכל החוקים אשר בהבל ועוול יסודם, וכל נימוסי החיים הרעים והחטאים, כליל יחלופו, ונשגב השם לבדו ביום ההוא. זה מה שהרב רואה במלחמה. מלחמה איומה, נוראה, הכרחית לעשות ניקיון, לבטל את הרע. אז זה לא היה שלב המושלם, אבל זה תהליך שהרב רואה את החלק של התהליך ורואה בעצם את המגמה הכללית שמופיעה בחלק הזה. וממשיך הרב אומר, הערג הרוחני והמעשי אשר בצביונו ההובי לא היה יכול לעצור עם כל תפארת חוכמתו בעד שבח דמים רבים ובעד חורבנו של עולם בצורה איומה כזאת, הרי הוא מוכיח על עצמו שהוא פסול מעיקרו. כלומר, הרג, זה הרג רוחני. עשו הריגה, הרגו בגד. אז כמו שיש בבגדים, עושים, הורגים אותם, לוקחים את החוטים ועושים מזה בד, בגד. אז גם ברוחניות ככה מרכיבים דבר ודבר ויוצרים איזה שקפת עולם תרבותית, התנהגותית. לכאורה, אירופה הייתה הרס התרבות, שיא ההתפתחות התרבותית לכאורה, ובה מתפרצת מלחמה נוראה, איומה, אכזרית, מרושעת, ברברית. אז איך זה לא הולך ביחד? היה מתאים, אני יודע, במלחמה כזאת שתהיה בין השבטים באפריקה, בסדר, או לשבטים באודו, אבל אמריקה, אירופה, הארץ התרבותית, גרמניה, מדינה כל כך תרבותית שם, עוסקים בתרבות, בספרות, במנגינה, בכל תחומי האומנות, איך יכול להיות דבר כזה? זה רק מראה איזה סוג של תרבות זאת. זה מה שאומר הרב. העגר הרוחני והמעשי, אשר בצבעונו ההובי, כמו שהוא היה, לא יכול לעצור עם כל תפארת חוכמתו, בעד שפך דמים רבים, ובעד חובנו של עולם בצורה ימה כזאת, הרי הוא מוכיח על עצמו שהוא פסול מעיקרו. זה סימן שלא היה שם משום תרבות. היה הכל חיצוני. הכל רדוד, הכל שטחי. זורו רשעים מרחם, טעו מבטן, דוברי חזב. כלומר, הרשעים הם כבר מרחם רשעים. כבר מבטן, אנשים שאחר כך דוברי כזב, זה כבר היה מבטן. הגמרא מביאה את הפסוק הזה במסכת יומא, שאישה מעוברת, הריחה ריח של תבשיל ביום הכיפורים והיא רצה לאכול. אז אמר לה, לא זוכר מי זה היה, רבי יוחנן, תלחשו לה שהיום יום הכיפורים, שהיא תירגע. אולי העובר ישמע והוא יפסיק שם בבטן לדרוש את האוכל. לחשו לה ולא הלחשה. ועדיין היא בסכנה, רוצה לאכול. סכנת נפשות מותר. קרא עליה רבי יוחנן, זורו רשעים מרחם. אחר כך נולד ממנה בן שהוא היה מפקיע שערים. לעומת זה מספר שם סיפור אחר, שאישה אחת הלכו שול רע בלחשה, ואחר כך נולד בן צדיק. כלומר, אמרו לה, שהיום יום כיפור, ואז היא אמרה, היא נרגיעה, זאת אומרת שהרבה פעמים מהשורש הדברים מתגלים אחר כך, אבל בעצם כבר בשורש זה היה מקולקל. אתה רואה תרבות מתפתחת, 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 ובסוף יוצא קלקולים כאלה, סימן שכל היסוד של התרבות הזאת זה על בסיס מקולקל, רקוב מעיקר, מראשית יסודו. וכל מהלכו כולו אינו כי מצאת שקר ונכלי רשעים מסובכים, שהם קשורים מנטיות נפשיות והגופניות אשר נתעצמו באדריכליות של בניין הלאומים של זמננו, שכחי השם בחיליותם, ונושאים את שמו בשפתם, בפיהם ובלשונם. כלומר, הכל חיצוני. בעצם בתוכם הם שכחי השם. והם נושאים את שמו של הקדוש ברוך הוא בפה, אבל זה לא בלב. בפיהם ובלשונם, אבל בחיליותם משכחי השם. כלומר, יכולה להיות תרבות חיצונית מאוד, יש סדר מאוד, יש ניקיון חיצוני, יש שפה מלוטשת, לא אומרים מילים לא יפות, מדברים בנימוסיות. אתם יודעים שהגרמנים לא משתמשים בספרות במילים בוטות כאלה, בכללות שמשתמשים במזרח. הם אנשים מודנים. מישהו כועס על השני, אומר לו, אני מזלזל בך, משהו כזה, אומר לו, אני לא, לא ימרים את קולו, לצעוק, חלילה, זה צרנימוסים, מדבר בנחת. בחיצוניות זה ממש נראה משהו אצילי, משהו יוצא מן הכלל. הם אוהבים קונצרטים, אוהבים מוזיקה, מתעלים התעלויות רוחניות במוזיקה, וספרות וכדומה, וכל זה יכול להיות ממש ערג חיצוני, כמו שהרב אומר, שטחי שבעצם בתוך תוכו אין תוך פרק, פנימי חיובי אלא ריקבון. ובאותה שיטתיות הם יכולים לעשות את הדברים הכי רעים, בשקט, בשקט לתת הוראות לרצוח, לא בצעקה, לא בעומקה, בנימוסיות. מין גנבים עם צווארון לבן. שזה גם כן, אני חושב שאנשים, כן, שלכאורה יש להם כל מיני הנהגות בסדר, אבל מועלים, גנבים. על כן, כיוון שזה, כל התרבות הזאת, שיסודה היא שכחי אלוהים, שוכחים שם ריבונו של עולם, וזה השורש של כל הטוב, אם זוכרים את ריבונו של עולם. ואם שוכחים, זה השורש של כל הרע. על כן חרוב תחרב כל התרבות הערבית. וכל מסעותיה התכונן, ועל מסעותיה התכונן בניין העולם, באמת ובדעת השם. זה מה שהרב רואה. הרב רואה מלחמה, והוא רואה כאילו, הנה התחיל חורבן של הקלקול. אז לא נגמר החשבון הזה. רק היה מנה ראשונה, או מנה... אחת המנות, כן? וזה עוד תהליך, אבל רואים אותו, רואים את יד השם הפועלת בעולם. וכשמסתכלים במעמד של אמונה, יודעים אם משהו נרס, זאת אומרת שמה שנרס זה הקלקול, זה הדבר שצריך להתבטל. ואם זה קורה באירופה, אז רואים את העיוותים שיש שם. ובשביל מה זה בא? כדי להקים את הדברים, את המהלך הנכון, את הבניין הנכון. והיה בחרית הימים, נכון יער בית השם בראש הערים ונישא מגבעות, ונערו אליו כל גויים. זאת המגמה שהולכת ומופיעה. אז תיקון העולם הוא יכול להיות בשני פנים. הוא יכול להיות על ידי גילוי הטוב, ויכול להיות על ידי ביטול הרע. זאת אומרת, שני הצדדים הם צריכים להיות יחד. אז ביטול הרע זה גם מהלך של תיקון, מהלך של של הכנה רוחנית כדי לבנות את הטוב, אז צריכים לסלק את הרע. ככה, אז מה שהרע מלמד אותנו זה איך להסתכל על מאורעות, לראות כל דבר שקורה בהווה בתוך חוליה של תהליך ארוך. ומהפרט ללמוד על הכלל. מהמציאות ההווית לראות בעצם, או מהכלל לראות את ההווה. כלומר, מההסתכלות הכוללת של המגמה של ריבונו של עולם בעולם כולו, לראות את המציאות העכשווית ועל פי זה, ולבאר אותה מתוך המבט הכללי. כי זה המבט הנכון. וכמובן, וזה הולך לצד השני, מתוך ה... רואים את המציאות העובית ומשייכים אותה אל, אל, אל תהליכים ארוכים מאוד. זה כל תורת הרב בעצם, לדעת איך להסתכל על המציאות במבט ענק, במבט כולל, ולראות בכל מקרה איך שהוא מרמז על הכל. כמו שאנחנו יודעים שבכל תא יש את כל התכונות של אדם שלם, וכל אדם הוא עולם שלם, אז גם כל מקרה הוא כולל בתורו את כל המקרים. כל מציאות עכשווית היא כוללת בתוכה, גונזת בתוכה את כל העתיד שבעצם היא חלק ממנו ומובילה אליו. אז יש בתוכה את הדבר הזה. אז זה המעלה גם של ההווה, שההווה הוא מכשיר את העתיד. וזה גדלותו.